כן, ידידה, אני איתך.
יופי, מצוין. טובה שלחה לי הודעה שהיא בחול, לא ידעתי.
אוקיי, גם אני לא.
אז טוב, בסדר. ועכשיו אני צריכה לנסות להתקשר עם משרד. המשרד כנראה חזרה. אז ניסיתי עוד קודם להתקשר, אבל לאיזשהו בא, זה לא התקשר איתה. רגע. משרדה. הנה. עכשיו היה לי עוד הודעה. אוי. מסעדה, אני תרגם, הרי נראים לטל... מסעדה, את שמה?
כן, כן, אני פה.
או, יופי, אז נורית בדיוק נפלה לי, אוי וי. או אחד, או אחד, או כן או לא. איך היה בארצות הברית? אז רגע.
היה נהדר.
או, יופי, יש לכם, ברוך השם. היה נהדר, איפה הייתם?
מסעדה.
כן, היא פה.
כן, מה
העניינים, מסעדה?
את שומעת אותי?
היינו בשיקגו. היי, נורית.
כן.
מה נשמע?
הייתם בשיקגו, איזה יופי.
אני שומעת
לך נהדר. איזה יופי. איפה טובה?
נשמע מצוין. ואחר כך היינו בבוסטון, והיינו בקייפ קוד. כן, מה שלומכם?
וואו.
טובה, אני לא יודעת, אבל...
מצוין.
הבוקר בעלה שלח לנו הודעה שהיא לא תהיה בשיעור, אני לא יודעת, לא הבנתי איך זה יהיה.
לא, שלחה לי עכשיו הודעה שהיא בחול. אני לא יודעת איפה היא אמרה...
היא בחול, אוקיי.
היא בחול, כן. אז אתם עושים חיים.
אני לא... רגע, אני אסתכל. הנה, הם בסנטורי, הם ביוון.
וואי, איזה יופי!
ידידה.
איזה יופי!
כן, הם הבנתי.
מעולה, מעולה. יופי. מצוין. טוב, בסדר, אני מקליטה בשבילה את השיעור.
אוקיי.
אנחנו צריכים להתחיל בדף 50, בעצם, נכון? נכון, את הספקת לי, אני שלחתי לך את הלינק ל...
אני יודעת, אני לא הספקתי לשמוע, ואני...
לא נורא.
נפלתי פה לתוך מאומה של...
אני מתארת לעצמי.
מאומה של עבודה, אז...
זה כל הבעיה של חופש.
בוא נתחיל אז.
ברגע שיש חופש, צריך עוד חופש. כי יש כל כך הרבה עבודה אחר כך. נכון.
כן, לגמרי.
ממש ככה. אסור להגיד לאף אחד שאת בחופש, כי בדיוק הם ייתנו לך פעמיים יותר עבודה. טוב, אני... כן, באמת, אסור להגיד דבר כזה שאת בחופש. אני מנסה למצוא את התפילה שלנו. רגע, איפה הוא? הנה הוא. יופי. תקף נכנס. אוקיי, יופי. ריבון העולמים ואדוני אדונים, אב רחמן והסליחות, מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, בקידה ובשתחוויה, שקרבתנו לתורתך ולעבודתך עבודת הקודש, ונתת לנו חלק בשדות תורתך הקדושה, מה אנו אומר חיינו, אשר עשית עמנו חסד גדול כזה. על כן אנחנו מפעילים תחנוננו לפניך, שתמחול ותסלח לכל חטאותינו ועוונותינו, ואילו עוונותינו מבדילים בינינו לביניך. וכן יהיו עצון לפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתכונן את לבבינו ליועתך ולבתך, ותקשיב אוזניך לדברינו אלה, ותפתח לבבינו הערל בסודות תורתך, ויהיה לימודנו זה נחת רוח לפני כסא כבודך קרח ניחוח, ותציל עלינו אור מקור נשמתנו בכל בחינתנו, ושנוצצו ניצוצות עבודיך הקדושים, אשר ידם גילית דבריך אלה בעולם, וזכותם, וזכות אבותם, וזכות תורתם, ותמימותם וקדושתם, יעמוד לנו לבל ניכשל בדברים אלו. ובזכותם תאיר עינינו במה שאנו לומדים, כמאמר נעים זמירות ישראל, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, יהיו לו רצון עם מפי והגיון לבי לפניך, אדוני צורי וגורלי. אז יופי, אז תשמעי, מרסדה, לא כל כך פספסת, כי פשוט עברנו פעם שעבר על מה שעשינו גם קודם. פשוט נכנסנו אותו לכל מיני זוויות אחרות. אז גם כיף לשמוע לשיעור, אבל בצד שני לא הוספנו חומר חדש. אז אנחנו...
אז יופי, יופי.
כן, אז בהזדמנות תקשיבי, זה מוכן לך, אבל זה לא דחוף. אז אנחנו מתחילים היום בקטע של הספר מתן תורה. אני לא יודעת אם אי פעם הסברתי לך מה זה מתן תורה, כן?
בטח.
אה, יופי. אז רק בשביל נורית, מתן תורה הייתה ספר שהיה קובץ של מאמרים שהרב אשלה כתב בזמנו, בשנות ה-30, 32, משהו כזה, בשביל האוכלוסייה כללית בארץ, לאו דווקא דתיים. אבל בשביל אוכלוסייה אינטליגנטים, אבל שלא באו ממש מהרקע הדתי. אז לכולם. ובהתחלה הם פרסמו את זה, הוא פרסם את זה בעיתון שנקרא האומה, אבל הבריטים אסרו לו את זה, כי חשבו שזה מין קומוניזם כזה. אז הם לא נתנו לו להמשיך. אז בסוף המאמרים שהוא כתב הם נאסף עכשיו לספר שנקרא מתן תורה. והשפה שלו באמת שפה קצת אחרת, יותר מודרנית ממה שאנחנו רגילים מהספרות האחרות שלו. מתן תורה מתוך המאמר מהות הדת ומטרתה, וכדי שלא להלאות את המעיין, נבאר הרע והטוב בכללותם. אשר כל הרע אינו אלא אהבה עצמית, הנקראת אגואיזם. להיותו הפכי הצורה מהבורא יתברך, שאינו רצון לקבל לעצמו ולא כלום, אלא רק להשפיע. אז אגואיזם זה מילה שאנחנו באמת באמת מבינים אותו, זו מילה מאוד שקרתי היום, שבן אדם פשוט שם את האגו שלו ראשון, ולא, ובכלל אין לו אכפתיות ממישהו מבחוץ לזה. נמצא שהרוע הוא אהבה עצמית. הוא הרצון לקבל עבור עצמו ללא שום ניצוץ של השפעה. השפעה מהמובן של נתינה לזולת, לתת שפע. זה הדרך שהרב אשלג משתמש במילה השפעה. שזה לא לפי העברית המודרנית. העברית המודרנית זה להשפיע, זה to influence, לשכנע מישהו לדעת שלך. אבל הרב אשלג משתמש במילה השפעה, במונח של לתת שפע, לתת שפע למישהו אחר, לתת לו טוב. זה מה שמפריד אותן מהשם יתברך, זאת אומרת אהבה עצמית. כיוון שקבלה בכוונה זו אינה בהפכיות הצורה מהשם יתברך, שכל רצונו הוא אך ורק להשפיע טוב לנבראים. והנה הפרדוקס של הבריאה. מצד אחד, אנו זקוקים לרצון לקבל, כדי שיהיה לנו כלי להשיג את אורו של השם, ומצד שני, הכלי הזה, באותו בהפכיות הצורה, מפריד אותנו מהשם. ובגלל שינוי הצורה הקיים בין הכלי ובין האור, ממילא הכלי לא יכול להשיג את האור, כי הוא נפרד ממנו. היא מה שלמדנו שפירוד בין דברים רוחניים זה בא על ידי שינוי צורה ביניהם. זאת אומרת שאם אחד הוא נותן והשני הוא מקבל, יש שינוי צורה ביניהם. רצונות שונות. אחד רוצה לתת, השני רוצה לקבל. אז אין בהם קשר. אחד, וזה גורם ריחוק, מה שנקרא ריחוק, בין שני דברים רוחניים, כמו שריחוק מקום זה בין שני דברים גשמיים. אז השינוי צורה...
לא, זה ריחוק אבל זה גם השלמה.
סליחה?
ריחוק אבל זה גם השלמה.
איך הריחוק הוא השלמה? הוא משלים אחד את השני. בסופו של דבר, נכון?
אחד משלים את השני, כן. אחד רוצה לתת ואחד רוצה לקבל.
נכון, ודאי. ודאי, צודקת. אבל בכל זאת, כדי שזה ממש יזרום, צריך להיות מגע ביניהם. והמגע, הוא צריך משהו משותף ביניהם. את צודקת, כן, אחד צריך לתת, אחד צריך לקבל, ככה משלימים למשל את מטרת הבריאה. אבל בצד שני, כדי שזה ממש יהיה מגע בין האור ובין הכלי, צריך משהו משותף. וזה אלמנט הנוספת שצריך כדי להביא אותם להשלמה. והאלמנט הצריך שצריך, זה צריך להיות בשביל שהכוונה יהיה באותו כוונה. זה הכוונה על ידי ההשפעה, זה לתת טוב לזולת, והכוונה על ידי קבלה, אם זה על מנת לתת טוב לזולת, זה אם יש בהם משהו משותף. אחד נותן והשני מקבל, אבל יש בכל זאת משהו משותף ביניהם, זה לתת טוב לשני. אוקיי? אם אין את המשותף הזה, אז בכל זאת יש ריחוק ביניהם, והאור לא יכול להיכנס לכלי, כי הריחוק הוא יותר מדי.
תתני דוגמה רגע.
הדוגמה שהרב נותן על השיתוף של הדוגמה, על הכוונה, הוא זה שיש למשל בעל הבית, ויש אורח שבא לבית, והאורח הוא רעב, הוא לא אכל טוב יומיים, בוא נגיד. והבעל הבית מכניס את האורח, ורואה שהוא נראה קצת חיוור וזה, והוא מבקש ממנו שיבוא לשבת לאכול. עכשיו, האורח באמת רעב, ולבעל הבית יש לו אוכל, אוקיי? עכשיו, אם הבעל הבית, אם האורח אוכל בתנאים האלה בשביל התיאבון שלו, בשביל שהוא רעב, אוקיי? רק ככה, הבעל הבית הוא הנותן, והאורח הוא המקבל. אבל בסופו של דבר, האורח מרגיש לא טוב. הוא מרגיש אי נחת. הוא מרגיש שהוא מנצל, או לא יודעת, הוא מרגיש לא טוב. הוא מרגיש אין שוויון ביניהם.
אוקיי.
אז מה הדוגמה שבעל הסולם נותן? הוא אומר, אז האורח לא רוצה לאכול רק בשביל שהוא רעב, אז הוא אומר לא תודה. והבעל הבית שיש לו עיניים בראש, הוא מתחיל ללחוץ עליו, הוא מתחיל להגיד לו, תשמע, אשתי היא כל כך אוהבת לארח אורחים, ואם אתה לא תיתן לה את הנחת הזאת שלארח אותך, שתאכל מהאוכל שלך, ששלה, היא תיעלב. היא תהיה עצובה.
אוקיי.
אז בבקשה, תעשה לי טובה ותאכל. והבעל הבית מתחיל להפציר באורח שהוא יאכל כדי לספק את הבעל הבית. כשהאורח באמת מבין שעל ידי אכילתו הוא דווקא נותן טוב לבעל הבית, אז הוא מרגיש טוב לאכול, הוא מתרצה ואוכל, כי כך הוא מבין שעושה טוב לבעל הבית. ועכשיו יש חיבור ביניהם לגמרי, שהבעל הבית נותן את האוכל, אבל האורח לא מרגיש את עצמו כמין מקבל, כנמוך או משהו כזה, אלא הוא מרגיש את עצמו כשותף, כי הוא עכשיו לא מקבל בשביל שהוא מקבל, אלא מקבל רק בשביל כך הוא יכול לתת טוב לבעל הבית. ככה יהיה לו שלום עם אשתו.
Okay.
ולכן הוא מרגיש משותף עם זה, ויש חיבור ביניהם לגמרי לגמרי. כי אם הבעל הבית נותן, אם הבורא למשל נותן, ואנחנו רק מקבלים, יש בזה עניין שנקרא לחם בושה, שבסופו של דבר אנחנו
לחם מה?
זה נקרא, המונח של החכמים, זה נקרא לחם בושה. שאנחנו מקבלים...
לחם בושה.
כן, לחם בושה.
אני מכירה את זה, כן.
כן, שבסדר, אנחנו מקבלים, אבל בסופו של דבר מתפיישים גם. הרבה יותר טוב לקבל, כן. אבל לא בשביל שאנחנו נקבל, אלא בשביל שכך אנחנו עושים טוב לבעל הבית או לבורא.
אבל זה תלוי בנותן.
Okay. זה תלוי יותר במקבל בעצם.
אבל למה זה תלוי במקבל? אם המקבל בא וביקש, כאילו בעל הבית הכניס אותו, בעל הבית הוא הנותן, נכון? כן. הוא הכניס אותו, והבחור הרעב רוצה לאכול, אבל הוא לא מרגיש נוח, כי הוא כל הזמן מקבל. אז זה שנותן, נותן לו להרגיש שמעבר לזה שהוא מקבל את האוכל, הוא גם נותן לבעל הבית איזו תחושה טובה.
אוקיי, הבנתי אותך. שהמקבל... כן, 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 נכון. האמת היא שזה תלוי בשניהם. נכון.
המקבל הופך להיות נותן, המקבל הופך להיות נותן בזכות בזכות הנותן.
יפה מאוד. נכון, בעצם נכון גם. כי החכמים מלמדים אותנו שהאור במנוחה מוחלטת. מה זאת אומרת מנוחה מוחלטת? הוא אומר רצון האור לתת לנבראיו, לתת טוב לנבראיו, אף פעם לא משתנית. וזה הרעיון שהאור במנוחה מוחלטת. זאת אומרת, הוא תמיד רוצה לתת. זה דבר שמתמדת. הוא רוצה, 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 רוצה לתת כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. ובוודאי שלהשיג שמטרת הבריאה זה יש רצון באור לתת. ואם אנחנו לא נותנים לאור לתת לנו, אז הוא לא יכול למלות את רצונו בעצם. וזה ממש שלב של הצדיק, שהוא מגיע לנתינה, ועכשיו הוא מבין שאני רוצה לתת לבורא, אני רוצה לתת לבורא, מה אני יכול לתת לבורא? יש לו הכל, הוא הכל, אז מה אני יכול לתת לו? בסופו של דבר הוא תופס שמה שהוא יכול זה דווקא לקבל ממנו. כי רק על ידי קבלה ממנו הוא נותן לבורא למלות את רצונו. אבל זה שלב מאוד מאוד מתקדם.
אומרים שמי שנותן בשמחה נותן הרבה יותר.
אין ספק.
אני חושבת שגם מי ש... זה פתגם של אמא תרזה.
אין ספק.
אני חושבת שגם מי ש... גם מי שמקבל בשמחה, מקבל הרבה יותר. זאת אומרת, זה...
כן. כן.
אולי לזה הכוונה.
לגם וגם וגם. את צודקת לגמרי, כי כמו שהבורא הוא שמח לתת לנו, גם אנחנו, כדי להיות בהשוות הצורה, צריכים להיות לשמח לתת לו. בוודאי כשאנחנו נותנים משהו לזולתנו ועושים את זה בשמחה, בוודאי שהם מרגישים.
אני חושבת שזה מה שיוצר את ההרמוניה.
אין ספק, זה יוצר את ההרמוניה, זה יוצר, כן, כל הרגש היא אחרת. השמחה ממש מעיד על הרצון, הרצון אמיתי. זאת אומרת, אם אני רואה פושט יד ברחוב, שלצערנו רואים את זה בצפת, זה די שכיח פה. לא יודעת, מנהג צפתי כנראה. אז אם אני נותנת כדי לצאת מדי חובתי, כן? אז אוקיי, עשית את המצווה, אבל אם אני עושה בשמחה, אני מעלה את הפושט יד לדרגת הבן אדם. לדרגת הבן אדם לגמרי. הוא כבר לא פושט יד, זה מישהו שאני משתפת איתו משהו, שאני מרימה אותו, שאני מעריכה אותו. אני פעם ראיתי דוגמה פנטסטי מזה. הייתי מחוץ בנק הפועלים, שעמדתי לחכות לבעלי. בנק הפועלים זה מקום מרכזי בצפת. ראיתי אישה פושטת יד, מגיעה אלי, והייתי חבדניק עם הפלאפון. והיא מתחילה לעשות לו נודג'ינג. נודניק, שהוא ייתן לה משהו. והוא לא התייחס אליה, אלא המשיך לדבר. ואני מסתכלת על זה, נאמרתי לעצמי, מה קורה פה? והוא גמר בנחת את הטלפון, ואז הוא פנה אליה במלוא מצומת לב. ממש במלוא מצומת לב. הוא פשוט לא רצה לתת ככה כדי לצאת מדי חובה, אלא לתת לה תשומת לב. זה מה שהוא רצה לעשות. והוא התחיל ללכת איתה ברחוב ולשאול אותה שאלות. מה שלומך? איך את מרגישה? איפה את גרה? מה העניינים? על כל שאלה הוא נתן לה עוד פרוטה. עוד פרוטה. על כל תשובה הוא נתן לה, כן, על כל תשובה שהיא נתנה הוא נתן לה עוד ועוד ועוד ועוד. ופשוט עשה את זה כל כך בחן. כל כך משהו. זה הדהים אותי, כי בהתחלה די שפעתי אותו לא טוב. אמרתי, מה? הוא באמצע פלאפון, בסדר, אבל הוא לא יכול להתפנות אליה לרגע, רק כדי שהיא תירגע. והוא לא. הוא רצה לעשות את המצווה עם כל תשומת לב שלו, עם כל השמחה שלו. זה היה פנטסטי. היה לי, למדתי לקח גדול מזה.
נכון, זה מקסים.
כן. הוא הלך איתה כממש, ממש כמו שתי אנשים בשיחה. זה לא, זה כבר לא היה הנותן והמקבלת, אלא שני אנשים משותפים. ואני חושבת שזו הדוגמה של כמו שאת אומרת, למצוא את מקום החיבור בין המקבל ובין הנותן, שזה השמחה, שזה למה אני מקבלת, שזה כדי לתת נחת רוח גם לנותן. זה מאוד חשוב, וזה נותן את ההשלמה הסופית.
מקסים.
אז אם זה ככה, אני שוב חוזרת על זה, ידידה, זה תלוי יותר בנותן.
זה נותן, זה
הנותן יגרום למקבל להרגיש טוב.
אני אספר לכם עכשיו סיפור אחר, בקשר למה שנורית אומרת, שאנחנו היינו בפורטוגל,
כן.
הייתה שם מקבצת נדבות, וניגש אליה תייר אמריקאי,
כן.
ונתן לה מטבע.
כן.
והיא לקחה את המטבע, היא הסתכלה, והיא רדפה אחרה וזרקה את המטבע עליו.
וואו.
אז אני אומרת את זה בגלל ש... זה גם תלוי במקבל, לא רק בנותן.
נכון.
כי פה היא קיבלה את המטבע, היא זרקה עליו את זה בעצבים.
וואי 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 וואי. נכון, זה כן. תלוי לשניהם.
כן, כי זה פה לקבל בתנאים מסוימים, היא לא מקבלת כל דבר, היא מוכנה לקבל דברים מסוימים.
אז זהו, אז היא מקבלת רק בשביל הרצון לקבל שלה. אבל אם הייתה רוצה לקבל בשביל לתת נחת רוח לנותן, הייתה בכל זאת מחייכת ומקבלת בשמחה. זאת אומרת, וואי, זה מצוין הסיפור שלך. באמת יש סיפור, כן, יש סיפור, זה מזכיר לי, יש סיפור בחיי רב אשלג. כשהוא היה ילד קטן, אבא שלו לקח אותו לרב הגדול, רב מיקולוז'ין, רב חסיד גדול מאוד אז בוורשה. וזה היה חנוכה, אז בשביל דמי חנוכה, הרב נתן לו איזשהו קופק קטן, משהו כמו כמה אגורות, אני יודעת. אז הילד הקטן הסתכל על זה, מה זה? כאילו המטבע היה קטן. אז הרב אמר לו, אל תסתכל על המתנה, תסתכל על הנותן. זאת אומרת, אל תיקח את המתנה בשביל אתה רוצה לקבל מתנה, אבל תסתכל על הנותן ותיתן לו את השמחה של הנתינה. אז זה תלוי בשניהם.
נכון. אוקיי.
Okay. מתאים, אבל זה רק נזכרתי בו אחרי הסיפור שאת נתת עם ה... וואי. מה זה שוק? כן.
לא, אבל יש פה, אני רוצה להגיד משהו. יש פה עניין, תראי, כשאת נותנת דוגמאות של קבצנים, זה מלכתחילה מתחיל לא טוב. כי את יודעת, יש אחד שהוא כאילו יודע, יכול יותר, ואחד שהוא תלוי באחר, אבל בואי ננסה לראות, לא יודעת, ליישם את זה בחיי היום-יום, בלי נניח הבדל בין אנשים מבחינה כלכלית, או דברים כאלה, איך,
okay.
איך הדברים האלה אמורים להתבטא, את מבינה, כאילו, האם זה כל הזמן יהיה תלוי, בן אדם שמקבל, הוא אמור להיות יותר, את יודעת, עליון מהבן אדם שיותר תחתון, משאר הבן אדם שנותן.
הבנתי אותך. בוא נגיד שאת מוזמנת אצל חברה בשביל ארוחת ערב, נכון? אוקיי. אז את מגיעה, בוא נגיד לא חברה קרובה, אבל מישהו שאת מכירה, מזמינה אותך לארוחת ערב במסעדה. את תגיעי עם, בוא נגיד, בקבוק יין, או את תגיעי בלי שום דבר. בקבוק יין, נכון? למה? בגלל שאת לא רוצה להיות סתם מקבלת. נכון? את רוצה להרגיש שאת גם נותנת. אם זה שני חברות קרובות מאוד, אז אין עניין כל כך של הבקבוק יין, כיוון שהיחס מספיק הדדי, שאת יודעת שאם היא נותנת עכשיו, בכל זאת את תתני הפעם הבאה. או ככה זה יצא בסופו כן. של דבר. אבל, כי זה הדדי כבר. אבל זה, חברות טובות זה כבר הדדי לגמרי. אחד פעם, אחד פעם, אחד פעם, אחד פעם. אבל בלי לחשוב, אבל עושים את זה. אבל אם זה מישהי שאת פחות מכירה, ודאי שמביאים או פרחים, או בקבוק יין, או שוקולדים, או משהו. נכון? כדי שלא, את לא תגיעי ותרגישי כמקבלת. כי את רוצה להיות בשווה.
יש לך דוגמה, אם אנחנו לא לוקחים את זה מהעולם החומרי למשהו רוחני?
כן.
של נתינה וקבלה רוחנית ולא משהו חומרי, את יודעת, מתנות או כסף או...
הרב אשלג ייתן הרבה... דוגמאות כאלה עוד מעט בתוך הספר. כן, נכון. וזה באמת, אולי זה מה שהוא הולך לדבר פה. הנה, באמת, הוא באמת מגיע לשאלות האלה פה עכשיו. אז הוא אומר, זאת אומרת, יש לנו בצד אחד את הפרדוקס, דיברנו על הפרדוקס, שאם יש האור נותן והכלי מקבל, אז יש בכל זאת הפכיות הצורה, יש פירוד ביניהם. אז מתוך כך נשארת השאלה, איך הנשמות שמחותן רצון לקבל מצבע בריאתן, יכולות להשיג השוות הצורה עם הבורא? איך הם יכולים להגיע למין שוויון איתו, לתת איתו אליו? אמנם, אם הרצון לקבל לא נשאר בצורתו זו בנשמות, כי אם היה נשאר בהן, היו מוכרחות להישאר תמיד בפירוד ממנו יתברך. כי שינוי הצורה שבהן היה מפרידן ממנו יתברך. ובכדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לשתי מערכות. בסוד הכתוב, זה לעומת זה עשה האלוהים. הם ארבעה עולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של קדושה. ולעומתם, ארבעה עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה. הדביעת רצון להשפיע במערכת אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של קדושה, והשים מהם את רצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה. ונמצאו העולמות של טומאה בגלל הרצון לקבל לעצמו, נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות של קדושה. ומטעם הפירוד הזה מכונות הקליפות בשם מתים, כמו שכתוב, ויצמדו לבעל פאור ויאכלו זבחי מתים. וכן בתהילים. וכן הרשעים הנמשכים אחריהם נקראים מתים, כמו שאמרו חז"ל, הרשעים בחייהם נקראים מתים. כי הרצון לקבל המוטבע בהם, הנמצא בהפכיות הצורה מקדושתו יתברך, מפרידן מחיי החיים. והקליפות רחוקות ממנו יתברך מקצה אל הקצה, כי הוא יתברך אין לו שום עניין של קבלה, אלא רק רצון להשפיע בלבד. והקליפות אין להם שום עניין של השפעה, אלא רק לקבל לעצמן להנתן בלבד. ואין ההפכיות גדולה מזו. וכבר ידעת ש... המרחק הרוחני בשינוי צורה במשהו, מתחיל בשינוי צורה במשהו, ומסתיים בהפכיות הצורה, שהיא סוף המרחק בדיוט האחרונה, במדרגה הנמוכה ביותר. אז לא, קצת איתיתי אתכם, קצת יותר קדימה, הלאה, הוא מסביר איך פותרים את הבעיה. פה רק מבהירים אותו יותר, מה הבעיה פה. אז בואו, הוא מעביר את זה למישור הרוחני, אבל קודם כל רק מסביר את הבעיה שלה גם ברוחניות. את הפתרון הוא מביא עוד.
לא הבנתי.
אוקיי, כן, בטח. צריך לעבור על זה יותר לאט. אוקיי. אז בעצם הנשמות, מטעם הבריאה שלהם, הם... כיוון שהם נבראים, יש להם רצון לקבל, כי זה הטבע של כל הבריאה. כל הבריאה יש לו טבע של הרצון לקבל. אז הוא אומר, אמנם הרצון לקבל לא נשאר בצורתו זה בנשמות, כי אם היה נשאר כמו שהוא בנשמות, הם היו תמיד בפירוד ממנו יפרח, הם היו תמיד בהפכיות הצורה ממנו, כי השינוי הצורה שבהן היה מפרידן ממנו יתברך. אם היה נשאר בנשמה את הרצון לקבל כמו שהיה כשנברא, זה לא, הם היו תמיד בפירוד ממנו.
נכון, אוקיי.
אוקיי. בכדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם, והבדילם לשתי מערכות. עכשיו, המילה עולם, זה בעצם מערכת של מודעות. אוקיי?
של?
זה מערכת...
מערכת של?
מודעות. של קונשיוסנס. מודעות, כן.
כן, כן.
בעולם הזה, יש לנו מודעות שמשותף של העולם הגשמי. כולנו במודעות של של זה, כולנו במודעות של העולם הגשמי. אוקיי? אבל בן אדם יכול להיות במודעות אחרת, גם שהוא יושב בעולם הגשמי, אם הוא צדיק, הוא יכול להיות במודעות של עולמות עליונים. זה לא סותר. עולמות עליונים, יש להם מודעות אחרות. נכון? הוא יכול להיות עם הגוף שלו יושב בעולם הגשמי, אבל ניקח דוגמה של הרב אשלג, הוא יכול במחשבה שלו להיות במודעות הרבה יותר גבוה. אוקיי? אז המילה עולם זה כמו מערכת שלמה של מודעות. עכשיו, העולמות הבדיל אותם לשתי מערכות. מערכה אחד שהיא כולה רוצה לתת, זה נקרא קדושה. מה שבהשוואת הצורה עם הבורא, זאת אומרת, כמו שהבורא נותן, גם העולמות האלה רוצים לתת, בעצם זה המודעות שלהם, זה נקרא מערכת של קדושה.
אוקיי.
יש גם מודעות שכל הרצונות שלהם זה לקבל. וזה מודעות שלמות שרק רצונם זה לקבל, וזה נקרא תומעה. וזה פשוט מאוד, שכל ההגדרה של קדושה היא מה שבהשוות הצורה עם הבורא, זה נקרא קדושה, ומה שבהפכיות הצורה עם הבורא, זה נקרא תומעה. למשל, יש מודעות שלמות של מטריאליזם, של כלכלות, שכל המחשבה זה איך אני יכול להרוויח כסף על חשבון מישהו אחר. זה מודעות שלמה שיש בעולם. שלא אכפת שיש אנשים, יש מדינות שלמות שאין להם מספיק כסף. אנשים, מדינות שלמות, שכל האנשים בעצם חיים בעוני. והמודעות של האדם הזה זה רק איך להרוויח יותר ויותר ויותר. יש היום בעולם אנשים שיש להם תקציב יותר גדול ממדינה שלמה.
נכון.
זה ממש אבסורד.
נכון.
אז
אלה אנשים שהם כל הזמן ירצו לקבל.
בדיוק.
עולם התומעה.
כן, אז הם דווקא במערכת התומעה, כי הם מקושרים עם המודעות של תומעה. אז המודעות האלה באמת קיימת.
אבל את יודעת, ידידה, יש פה כאילו משהו,
כן?
שהוא כאילו לא, יש פה משהו שהוא כאילו לא הוגן.
מאוד.
כי בעצם אנחנו לא יכולים, כל עוד אנחנו בחיים, להתנתק מהעולם של התומעה, בגלל שאנחנו חייבים לשמר את הגוף ולקבל.
יפה.
רק ברגע שאנחנו מתים, אנחנו יכולים להיפרד מהתומעה. אנחנו יכולים בעצם לתת לנשמה לחיות בלי לקבל משהו גשמי, להיות עסוקה רק בחלק הרוחני שלה.
תראי, זה כן ולא. מה ש... כמו שאת אומרת, כיוון שאנחנו גופים פיזיים בעולם פיזי, ודאי שאת הצרכים שלנו אנחנו חייבים לקבל. זאת אומרת, אין מנוס. חייבים לקבל פרנסה נורמלית, אוכל, גג, בגד, דברים נורמליים. כן, כדי שאנחנו יכולים להתקיים בעולם. זה לא נקרא רצון לקבל לעצמו. זה נקרא הכרח. והרב אשלג מלמד שהכרח הוא לא מבורך ולא מגונה. זאת אומרת, הוא לא משנה שום דבר. הוא חייב להיות, אבל הוא לא משנה את היחס שלנו עם הבורא. אז אנחנו צריכים להתעסק בזה, כי אנחנו גופים גשמיים בעולם גשמי, אין מנוס. מה שמגונה זה שבן אדם הוא לוקח הרבה מעבר מה שבאמת הוא צריך, ומשתמש את זה לצורך עצמו, על חשבון אחרים. זה, כן. זה מערכת הטומאה. בן אדם שבאמת הוא רק חי את החיים שלו בצניעות, פחות או יותר, לא מרבה נכסים, לא מרבה דברים, אז זה לא נקרא רצון לקבל לעצמו, זה נקרא נורמלי. אוקיי, זה נקרא הכרח.
יש לי קצת קושי עם זה שכל פעם שיש דוגמה אנחנו יורדים לעולם החומרי, ובעצם אני חושבת, אני לא יודעת, אני לא מבינה גדולה, אבל כל הסיפור הזה של הזוהר וזה, אני חושבת שזה משהו הרבה יותר רוחני, את מבינה, משהו יותר לא חומרי.
האמת היא שזה יש, הזוהר מדבר בשפה של החומר גם כן, מהרעיון שכל דבר שיש בעולם הזה, יש לו שורשים בעולמות עליונים. וזה, למה אנחנו משתמשים בעולם החומרי כדי להסביר דברים, זה בגלל שזה מובן לנו, כן? אם אני נותנת דוגמה ממה שחיי יום יום שלנו, כולנו מבינים על מה אני מדברת. אם אני
מתחיל... כן, אבל מהדוגמה הזאת צריך להשליך לעולם לא חומרי, את מבינה? זה, לדעתי זה מאוד טוב, וזה לי זה מאוד עוזר שיש את הדוגמאות החומריות, כאילו קבצן, כסף, עזרה, כל מיני דברים כאלה. אבל איך, אחרי שהבנתי כאילו את המסר, איך אני... נותן דוגמה של משהו יותר רוחני, איך אני, בינה, יש לי קצת,
כן, אני, טוב, אז זהו, אז אנחנו מנסים פה להסביר דווקא דברים רוחניים, שאנחנו מנסים להסביר מה זה מערכת קדושה, מה זה מערכת טומאה, כן? שבעצם זה מונחים רוחניים יותר, כן?
נכון.
אז על ידי זה הם לוקחים דוגמאות מעולם שלנו, כדי להבין אותם.
נכון.
אבל המערכת שאנחנו נכון. באמת מדברים, זה מערכות של רוחניות. אוקיי?
רוחניות, okay? כן.
כן, הוא אומר, בכדי לתקן דבר הפירוד הזה, המונח על הכלי של הנשמות, ברא יתברך את כל העולמות כולם. זאת אומרת, כל העולמות, כל המודעויות כולם, רובם הם רוחניות כמובן, ובדילם לשתי מערכות, בסוד הכתוב, זה לעומת זה עשה אלוהים. הם ארבעה עולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של קדושה, ולעומתם ארבעה עולמות, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה. דרך אגב, השאלה שלך לגבי חומריות ורוחניות, הרב אשלג הולך להגדיר עוד מעט, מה באמת זה חומריות ומה זה באמת רוחניות. אבל זה לא לגמרי okay. כמו שזה נראה לנו. סליחה, לא שמעתי טוב.
לא, אני אמרתי אוקיי, אני מחכה,
אוקיי.
כאילו
בסדר.
אני בהקשבה מלאה.
כן, היה מין הייד על הקו, כזה שמעתי את ההייד. אוקיי. אז הם ארבעה עולמות נקראים אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של קדושה. אנחנו נלמד יותר מאוחר על השמות האלה. ולעומתם ארבעה עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה. הטביע את רצון להשפיע במערכת אצילות, בריאה, יצירה ועשייה של קדושה. זאת אומרת, המערכות של קדושה היא שם נרדף, של קדושה, רצון להשפיע. אוקיי, הרצון להשפיע היא שייכת לכל המערכת של קדושה. והסיר מהם את רצון לקבל לעצמו, ונתן אותו במערכת העולמות הצילות, בריאה, יצירה ועשייה של טומאה. זאת אומרת, הרצון לקבל לעצמו, זה מה שמאפיין את המערכות של טומאה. ונמצאו העולמות של טומאה, בגלל הרצון לקבל לעצמו, נפרדים מהבורא יתברך ומכל העולמות של קדושה. עכשיו הקטע הזה כבר יותר ברור, נכון?
כן. נכון.
יופי.
לא, אני מבינה את זה, אבל אני מנסה לרדת לכאילו, העולמות האלה מה, של הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, זה של אנשים, אנשים שיש להם, שהם קדושים, שיש להם את היכולת להיות, אני לא יודעת,
כאילו,
את מבינה, אני מנסה...
העיקר היא כן. האמת היא שהמערכות האלה, העולמות האלה, יש להם כל מה שיש, כאילו דוגמה בעולם שלנו, מבחינת הדומם, הצומח, חי ומדבר, שזה ארבע דרגות של רצונות, גם יש בעולמות עליונים. אבל החומר שלהם, כמובן הוא לא חומר פיזי, אלא חומר רוחני. אבל התהליכים שלהם והיחסים בין ה entities, הפרצופים שביניהם, שבתוכם, זה אותו עם יחסים. זאת אומרת שהיחס בין העולמות זה כמו חותם ונחתם ממנו. רק אז זאת אומרת כל התהליכים וכל היחסים שבתוך העולמות זה אותם דברים בדיוק כמו שתי טיפות מים, אבל החומר שממנו נעשה העולם הוא אחרת לגמרי, הוא שונה לגמרי. אז מה שמאפיין אצילות, מה שמאפיין בריאה, מה שמאפיין יצירה, זה סוגים שונים של רצונות בעצם.
זאת אומרת, זה הצילות של האדם בעולם מסוים, או הצילות של נפש בעולם הגבוה?
הנפש, עד שהוא מגיע לאדם, הוא עובר מהאין סוף ברוך, הוא מגיע קודם כל לעולם הצילות, ושם הכלי והאור הם באים ביחד. זאת אומרת, האור כל כך גדול, שהכלי, שהנפש כל כך, הוא בטל לאור, ואי אפשר לראות דבר שנקרא נפש שם. הוא נמצא, אבל אי אפשר להבדיל אותו. ובעולם הבריאה, המודעות השולטת שם, היא הרצון להשפיע נטו. רק רוצה להשפיע, לא רוצה בכלל לקבל כלום. רק רוצה להשפיע. וזה נקרא המודעות של עולם הבריאה. בוחרת רק להשפיע. בעולם היצירה, המודעות השולטת היא גם כן רצון להשפיע, אבל גם יש טיפ-טיפה רצון לקבל, שהנפש שמה כבר רוצה לקבל. ובעולם העשייה, עיקר הרצון של הנפש זה דווקא לקבל. אוקיי? אז זאת אומרת שיש התפתחות של רצון, של הנפש, שקודם כל הוא בא יחד עם האור, ואי אפשר להגדיר אותו כנפש, כי פשוט אין לו רצון משלו בכלל. בעולם הבריאה יש כבר רצון של הנפש, שלו, ואז כבר אפשר להגדיר, הנה כבר יש דבר שנקרא נפש, בעצם שם זה נקרא נשמה. אוקיי? זה מגיע לעולם היצירה, הנשמה נקרא רוח, בגלל ששם גם כן הרצון של הנשמה קצת שונה שם, היא רוצה להשפיע בגדול הרבה, מאוד רוצה, אבל גם רוצה קצת לקבל אור, בשביל החיות שלה, זה נקרא. אז זה כבר נקרא רוח, ובעולם העשייה בעצם היא כבר נקרא נפש. בעולם העשייה נקרא נפש, בעולם היצירה נקראת רוח, בבריאה היא נקראת נשמה, ובאצילות היא נקראת חיה. אוקיי? אז יש בכל מדרגה ומדרגה מודעות שונה של, של, של הנשמה.
וואי, זה נורא מעניין.
מאוד.
כן, זה מרתק, ויש לי מיליון שאלות, אבל אני לא יודעת במה להתחיל.
יופי, תתחילי, זה בסדר. כן, אנחנו נלמד את זה יותר קדימה, אני כל הזמן אומרת לכם על זה, אבל זה נכון, שבשיעור י"ב, י"ג, אנחנו נלמד הרבה על דווקא עולמות והנשמות ככה, כן.
אז
אבל זה אומר לנו איזה פוטנציאל, כל הפוטנציאל יש לבן אדם. כי הבן אדם בעצמו יכול להגיע עד הסוף, הוא יכול להגיע עד האצילות לגמרי.
חיה, נפש, רוח, נשמה?
לא, נשמה. חיה, נשמה, רוח, נפש.
יפה, נכון מאוד. יש עוד אחד יותר גבוה שנקרא יחידה, שזה אומרים שזה המדרגה של משיח. זה נקרא יחידה.
מה המדרגות מההתחלה?
אוקיי. בדרך כלל, יחידה זה הכי גבוה. יחידה זה הכי גבוה. אחרי זה חיה שייך לעולם האצילות.
אוקיי.
נשמה שייכת לעולם הבריאה. רוח שייכת לעולם היצירה. ונפש שייך לעולם העשייה. אני לא יודעת...
מה זה העולמות האלה? אני לא מבינה, מה זה העולמות האלה? זה מה? זה תווך של מה? סליחה על השאלות, אבל זה כזה...
לא, זה שאלות טובות.
כאילו, מה
זה? זה מודעויות. המודעות, זאת אומרת מודעות שאני רוצה, בכל זאת יש, אני רוצה לקבל או לפחות אני לא רוצה, אני לא יכול עדיין להשפיע, זה העולם העשייה, זה הכי נמוך. הרצון, העולם היצירה זה אני רוצה, הנשמה רוצה רק לעשות השפעה, רק רוצה לעשות העבודה שטוב, אבל עדיין רוצה קצת לקבל. עולם הבריאה זה רק השפעה תהורה. אני רק רוצה להשפיע. ועולם האצילות זה אני רוצה, אני בעצם כבר אין לי רצון משלי. הכל זה רק אלוהים. אני מתבטלת לגמרי.
זה דרגות עולות?
זה דרגות, כן.
זה דרגות עולות?
כן, הדרגות עולות, כן.
אז האצילות היא הכי גבוהה?
הכי גבוהה, כן, בדיוק.
ויש כאילו תהליך מסוים שהרוח או הנשמה עוברת מעולם לעולם?
יש דוגמה לזה, כן, בחיים שלנו. אם אנחנו מסתכלים בסידור, אם יש סידורים שיש להם, שמעדות המזרח, ו... אז רואים שמה שכל הסדר של התפילה בבוקר הוא בעצם לפי הסדר של מודעות. זאת אומרת שבן אדם מתחיל את התפילות של הבוקר, הוא מתחיל אותן בעולם העשייה הכי נמוך. אחרי זה הוא מגיע לברוך שאמר, וזה מתחיל להיות כבר בעולם היצירה. הוא גומר עד ישתבח, ואז הוא מתחיל להיות התפילות של השמה, הברכות של השמה, זה כבר בעולם הבריאה. והתפילות של 18, שבן אדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, ועם, בעמידה וברגליים ביחד, בקומה זקופה, והתפילה היא בלחש, זה בעולם האצילות. זאת אומרת, ואחרי זה, כשהוא גומר את העמידה, אז התפילות אחרי זה, הן גם כן, הן במודעות של העולמות, אבל בדרך חזרה. קודם בעולם הבריאה, אחרי זה עולם היצירה, ומסיימים את התפילה שוב פעם בעולם העשייה. אז כל בוקר בעצם, אדם שמתפלל מהסידור, עובר במודעות שלו, ממודעות למודעות, ממש ככה. זה פשוט מדהים.
נכון.
רגע, יש לי עוד שאלה.
כן. כן.
המעבר הזה ממודעות למודעות, ואחר כך חזרה לעולם החומרי, כאילו, אני מבינה שתפילה היא דבר טוב, אבל כאילו, אין איזושהי בעיה עם זה שמרמת מודעות כל כך גבוהה, הוא חוזר לרמת מודעות מאוד נמוכה וחוזר לחיים היומיומיים. אין שום דבר כאילו שיכול לעשות, לפגוע באדם?
לא, 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 לא. צריך לראות את, את, את האנשים שיוצאים מבית כנסת. זה ממש, לא, לא. קודם כל, זה לא אומר שכשמתפללים מול הבורא עולם, שאנחנו בוודאי מרגישים את זה. זה צריך להיות באמת צדיק כדי להרגיש את זה. אנחנו עושים, וצריכים להאמין שאנחנו עושים, שאנחנו מגיעים. זה לא תמיד אומר שהמודעות שלי היא עוד ממש מחוברת. המציאות היא שאני עומדת מול בורא עולם, אבל לא אומר שתמיד אני מרגישה את זה. למשל, אני לא יודעת אם יש לכם איזושהי התנסות עם מדיטציה, למשל. כשבן אדם מנסה לעשות מדיטציה, אז המוח יכול לברוח אני לא יודעת, מהודו עד קוש. זה לא אומר. בסופו של דבר צריך לא לשפוט ולהאמין באמונה שלמה שהייתי במדיטציה, למרות שהמוח שלי ברח לכל מיני מקומות לא טובות. המציאות גם כן, המציאות היא שאני מתפללת, ואני עומדת מול הבורא עולם בכל המדרגות. זה המציאות לגבי הקדוש ברוך הוא. אבל לגבי עצמי, לא תמיד, מעט מאוד, אני יכולה להגיד שהייתי מחוברת עם המדרגות האלה מבחינתי, מתמודדות שלי. אני כמעט ולא, כי מבחינתי אני כמו שאני, אני... לפעמים המוח בורח למה אני צריכה לבשל היום, או מה יש לעשות, או לא יודעת, זה בורח לכל מיני מקומות. אבל זה לא אומר, זה, התפילה היא תפילה. מצידנו,
אנחנו צריכים... בגלל זה אומרים שחשוב להתפלל, את יודעת, בכוונה מלאה, את יודעת, עם הזדהות מלאה עם מה שאתה עושה,
כן,
מה שאתה קורא.
כן, צריך לנסות, אבל כולנו בני אדם, ולא תמיד זה, זה יוצא ככה, מה אני אגיד לך? כמו במדיטציה, כן, לא כן. תמיד זה, בן אדם יכול באמת להשקיט את המוח שלו. הוא יכול לנסות, אבל הוא לא יכול להבטיח. ובכל זאת, גם שזה לא יצא כאילו, גם שזה כאילו לא יצא, יש הרגשה שברוך השם, זה טוב, זה הרגשה טובה. וגם כן, כשרואים אנשים יוצאים מהבית כנסת, מחייכים, פשוט מרגישים טוב. זה פשוט הרגשה טובה. כן. גם ש...
לא, יש...
כן.
יש בתפילה דבר טוב, ללא ספק. זה סוג של, לא יודעת, סוג של... השתפכות, לא יודעת, משהו שמשחרר את הנשמה.
מאוד. זה לא, זה גם תפילה, זה גם תשפחות, זה גם... אני מוצאת את זה כמו מין הקשבה פנימית כזאת. זה, כן, זה נכון. נותן לי הרגשה להקשבה, להקשבה פנימית. לפעמים איזושהי מילה שפתאום כאילו מדבר אליי באותו יום. כאילו מדבר אליי, ואז אני מרגישה מין הקלה כזאת, או... לא יכולה לה כל כך להסביר, אבל אין ספק שאם אני מתפללת, אני מרגישה יותר טוב. ואני מפספסת את היום,
כן.
אני מרגישה פחות טוב. אין ספק. התפילה היא טוב.
כן.
אז אני לא יכולה להגיד שבאמת, באמת התחברתי עם כל המודעות של התפילה, אבל התפילה נערכת ככה, שהמילים שייכים לעולמות של לעולמות שונות. המילים המתחילים של הבוקר מתחילים בעולם עשייה. אחרי זה עוברים לעולם היצירה. אחרי זה לעולם הבריאה. ואחרי זה לעולם הצילות. זה פשוט נפלא. שיש לנו כזה אוצר בתוך התפילה שלנו. זה מדהים.
יפה, ממש יפה.
ממש, כן. נכון?
מאוד. מאוד.
כן.
עכשיו את צריכה להתפלל.
אה?
עכשיו את צריכה ללמד אותי להתפלל.
וואי, בשמחה. בשמחה.
גם אותי, גם אני אשמח.
כן, כן, בשמחה. תראי, אני גם כן לא התפללתי כל החיים שלי או משהו. למרות שבאתי מבית דתי כשהייתי ילדה, זה היה בית בכל זאת, היינו בחוץ לארץ. זה לא היה כמו בארץ. אולי שם, להשוות, אולי זה היינו היום, היינו נקראים לזה יותר מסורתי, אני לא יודעת. אבל רק אחרי שהתחלתי ללמוד פה, התחלתי להסתכל בסידור. ופתאום התחלתי להרגיש קשר עם התפילה. שלא היה לי קשר עם התפילה קודם שלמדתי את הרב אשלג. ומצאתי שהסידור של עדות המזרח הרבה יותר מקושר עם החומר של הרב אשלג, עם חומר הזוהר בכלל, מהסידור של אשכנז. אני חושבת שזה בגלל היסטוריה, שהנוצרות בימי הביניים הם מאוד מאוד רדפו אחרי היהודים, גם נכנסו לתוך התלמוד, לתפילה, וזה מאוד מאוד רדפו את היהודים, במיוחד הנשים, והרבה פעמים לקחו את הנשים יהודיות ושרפו אותם, את יודעת, כי אמרו שהן מכשפות. וכדי להציל את הקהילות, הרבנים הוציאו מהסידור הרבה רמזים לקבלה. אבל בעדות המזרח זה, ברוך השם, זה לא קרה. ולכן הרבה יותר, רואים שם הרבה יותר קשר בין הסידור, התפילה, ובין הקבלה. אמנם זה אותו דבר בנוסח אשכנז, פשוט לא רואים את זה בסידור כל כך ברור. אז אני מאוד מציע לכם, בהזדמנות, אם אין לכם סידור של עדות המזרח בבית, אפשר לקנות את זה.
יש, יש, יש.
יש? יופי.
בטח שלא.
יש, בטח. מה זה? יש.
אז של עדות המזרח? כי זה היה לי חדש. אז אתם יודעים מה? אז השבוע הבא, בעזרת השם, תביאו את הסידור לשיעור, ואני אראה לכם, כן, ואני אראה לכם איך התפילות הולך יחד עם העולמות האלה.
מעולה.
יופי.
בינתיים יש לכם דרישת שלום חמה מטובה.
אה, יופי.
טובה מוסרת לכם דרישת שלום חמה.
וואי, יופי.
היא ניסתה להתקשר אלייך, ידידה, והיא לא הצליחה.
אה.
אז היא מסרה לכם דש חם.
אה, יופי.
יופי.
מאה אחוז. איזה יופי. אז תגידי לה בהזדמנות שאני נותנת לה חיבוק גדול בחזרה.
עם נשיקה.
ונשיקה, ואנחנו מתגעגעות.
טוב.
כן.
סבבה.
בסדר.
אני כותבת לה.
בסדר.
אז נשתמע שיעור הבא, כרגיל.
מאה אחוז, מאה אחוז. טוב, להתראות.
אני מקווה שיגיע הספר, ידידה.
אז וואו, אני ארים להם טלפון מחר ואני אשאל אותם, מה קורה? זה לא בסדר.
בסדר.
כן, אוקיי.
יאללה, תודה רבה, לילה טוב.
לילה טוב.
ביי.
ביי.
ביי.